ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני למנות את הסיבות של ההשגחה האישית שיש בענייני העולם הזה. ואומנם, מלבד כל זה יש עוד עניין אחר נמשך לפני חלקי ההנהגה שזכרנו, האישית והכללית. והוא כי הנה השקיפה חוכמה עליונה על כל מה שהיה ראוי שימצא לתיקון המין שיעשה ממנו קיבוץ השלמים שזכרנו למעלה, וראתה שהיה עניין נאות להם מאוד שיהיה בכוח קצתם להועיל לקצתם ולהיטיב להם. כאן אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד מאוד עמוקה, אז צריכים פה ממש ללמוד אותה בנחת, כי יש פה, אם לא נבין את הדברים נכון, יכול לצאת מזה טעויות. שימו לב קודם כל מה שכתוב, אחורה, ההשקפה הראשונה אומרת לנו מהפך מאוד גדול. שימו לב מה שכתוב, כי הנה השקיפה החוכמה העליונה על כל מה שהיה ראוי שימצא לתיקון המין שיעשה ממנו קיבוץ השלמים שזכרנו למעלה. כלומר, השקיפה איך להוביל את עם ישראל אל קיבוץ השלמים, זה מילה נרדפת ברמחה לעולם הבא, וראתה שהיה עניין נאות להם מאוד, היינו מאוד ראוי לעם ישראל, שיהיה בכוח קצתם, כוח מעטים מעם ישראל, להועיל קצתם, להועיל לחלקים אחרים, ולהיטיב להם. אתם שומעים איזה חידוש? אני, קודם נראה את הדברים כפשוטם, אחרי נסה לפענח אותם. כתוב פה לכאורה, אני יכול לגרום למישהו אחר לקנות עולם הבא. לכאורה, פירוש, שלא יוחלט הדבר שרק מי שיגיע בכוח שלו עצמו אל השלמות, יהיה מן הנמנים בקיבוץ בני העולם הבא. אלא גם מי שכבר יגיעו מעשיו, שבהתעלותו באחר זכאי ממנו, יוכל להנות בשלמות, הנה ייכנס בכלל ההוא, אלא שיהיה במדרגה תחתונה שהיא מדרגת הנתלה בחברו. ונמצא שלא יידחה מן השלמות לגמרי למי שלא יהיה ראוי להנות בו, לא מצד עצמו ולא מצד התעלותו בזולתו. ונמצאת על ידי זה הצלה מרובה וירבו יותר הנהנים, ואולם הנהנים ומענים לאחרים, ודאי שאלו יהיו היותר גדולים בקיבוץ ההוא, והם יהיו הראשיים, והצריכים להתעלות בהם יהיו משועבדים להם וצריכים להם. פילי פלאות.
צדיקים
כאילו. עכשיו אנחנו צריכים לנסות לפענח את זה. מה כאן קורה כאן? איך אפשר להבין דבר כזה של מערכת כזאת, שבעצם כדי שברית בין הפטרים תוכל, ברית המילה וברית בין הפטרים תוכל להתקיים, הקדוש ברוך הוא יצר דרך חסד שלא רק משפטית בלבד, אלא דרך חסד שעוד מעט נראה בהמשך שהיא כולה בנויה על העיקרון של ישראל ערבים זה לזה, שיש קשר נשמתי בין כל נשמות ישראל, וזה מאפשר שקצת קצת מעם ישראל יוכלו לגרום לקצתם לזכות לעולם הבא. עכשיו פה זה נשמע, קודם כל בהשקפה הראשונה נשמע כאן דבר מאוד תמוע. אז מה יש לנו לעשות אם כן? מיד ישאלו אותנו. אז מה, אז אני אתעלה במישהו אחר?
השלימות זה בעצם, אבל...
מה? יפה, ועוד שאלה, השלימות הרי בעצם, איך אדם יכול בכלל להעביר שלמות? דיברנו שאי אפשר למכור מעשה מצווה, ודיברנו, הזכרנו את המדרש המפורסם ב... המדרש לא כל כך מפורסם, אבל אחרי שדיברנו עליו הוא התפרסם שעל רבי יוסי בן חלפתא, שאשתו הוכיחה את רבי יהודה הנשיא וחזר והודה לדבריה שהולך צדיק לבית עולמו, שאי אפשר שצדיק אחד ייתן מעולמו לצדיק אחר. אז איך ייתכן רעיון כזה של יועילו קצתם אל קצתם?
רק בישראל,
ברור. כי בוא תראה את הקטע הבא, הוא כדי שיהיה במקום לתיקון הגדול הזה, קשרה מתחילה את האישים זה עם זה, וזה עניין כל ישראל ערבים זה לזה, שזכו חכמינו זיכרונם לברכה, כי הנה על ידי זה נמצאים מתקשרים קצתם בקצתם, ולא נפרדים איש לעצמו, והנה מידה טובה תמיד מרובה, ואם נתפסים זה על זה בחטא, כל שכן שיועילו זה על זה בזכות.
זה מוזר.
טוב, אז פה אנחנו צריכים להבין, לאט לאט נפענח את הסוד.
בזכות עבודה.
זכות אבות אמרנו זה רק בעולם הזה, ופה אנחנו רוצים מפורש לקיבוץ השלמים לעולם הבא. ודרך אגב, אני מתעוררת לי כאן עוד שאלה שרציתי לעורר אתכם. מה רמחל פה מתחיל לדבר פה על עולם הבא? כל הפרק שלנו עוסק רק בהשגחת העולם הזה. פתאום הוא מדבר על עולם הבא? אז את זה, בשאלה הזאת נשמור אותה לסוף. רק אני אומר, כמה שאתה שאל, לשים לב לבעייתיות, לכן כמה שאתה דיברת על זה, אז אני מאיר את העיירה.
אבל הרב, מי שימשך אחרי אותו צדיק, לא משנה מזה כרגע, לעולם הבא, זה רק מי שידבק בו בחיותו בעולם הזה?
גם שאלה טובה. אנחנו לא פענחנו את הסוד, איך המערכת הזו עובדת. מה זה בדיוק דרגת הנתלה בזולתו? אני הולך סוגר חוזה עם איזה צדיק, אומר לו, תשמע, החלטתי להתלות בך, ואני מסודר לעולם הבא. מה זה, ייתכן? אנחנו חייבים פה לגלות את הסוד. מה?
אבל זה שיש גם הסכם מסחר וזבולון כנראה ש...
אמרנו שזה דבר מאוד הגיוני, כי שכר וזבולון זה לא תלוי בחוזה המוסכם. כל החוזה הזה אפשר לשים אותו בפח. אין לו ערך. השאלה היא בסוף בשורה התחתונה. אדם, הזבולון, גרם לישכר להשתלם, אפשר לו או לא? פשוט למסברה, אבל שמעתי שגם הרב ישיב כך פסק הלכה למעשה, שאם החכם לומד תורה בלאו הכי, אין שום ערך להסכם הזה. יש לו. מה אתה רוצה? אני רוצה את חכם מתנה. השיר גדול, נגיד, בוא נגיד, מי? רבי אלעזר בן עזריה. יש לו 1,000 כרכים ביבשה ו1,000 אוניות בים. אני בא ואומר לו, בוא נעשה הסכים. ניתן לך עוד $1,000 וכמה שעות, כמה דקות ביום תמכור לי אותה. אין דבר כזה. זה רק מתי שבאמת, כמו שכתוב שם במשנה מסכת זבחים, שמעון אחי עזריה, שהוא היה עוסק בפרקמטיה, ואחיו עוסק בתורה, הוא אפשר לו 50% מהרווחים, נתן לאחיו. ככה רמב"ם עם אחיו רבי דוד עשו, עד שהוא טבע בים, ואז הרמב"ם הפך להיות רופא, כי כנראה שאף אחד לא יכול לתת לו את הצרכים שלו, מה לא פשוט? אז... זה נקרא יששכר זבולון, בלי אחיו של הרמב״ם. אתה רואה, הרמב״ם הלך ללמוד, הוא מתעונן באגרות שלו, הרמב״ם מתעונן שכל היום אין לו זמן ללמוד תורה, כל היום יש לו תורות של חולים בפתח. אז אתם מבינים מה שאח שלו רבי דוד גרם לו? הוא אפשר לו לכתוב את היד החזקה, אבל בלי זה יכול להיות שיתרדות הפרנסה, היו מונות ממנו. זה נקרא יששכר זבולון. אז אחזור עוד פעם, אנחנו כאן צריכים לפענח. ההבנה, צריכים קודם כל לצאת מתוך הנחה פשוטה. ההנחה הפשוטה היא שהולך אדם לבית עולמו, לכל צדיק וצדיק עולם בפני עצמו, ולא יכול להיות שמישהו ייבנה מעולמו של השני. זהו. עכשיו אנחנו צריכים להגיד, בא רמחל ואומר, תדע לך, אבל יש הבחנה, דבר ראשון, הקדמה ראשונה היא דיעבד שבדיעבד. שלא יעלה על הדעת, אם תשמעו לצערי, שמעתי הרבה אנשים שתולים פה בדברי רמחל האלה, כל מיני מערכות של שו, שכאילו יש מיני יסוד התקשרות בצדיקים וכדומי, אז אני אומר לכם, פה זה לא כתוב, רוצים שימצאו את זה במקורות אחרים, פה זה לא כתוב, אין דבר כזה, זה לא מערכת של התחילה, זה מערכת של בדיעבד, אם יש יהודי בצפון תל אביב, שבתנאים הפשוטים הוא לא יודע אפילו מה זה ספל לנטילת ידיים, בור ועם הארץ, ואין לו טל תורה שיחיה אותו, אז באה התורה ו... ונייצרה מערכת הצלה סופית, איזה גלגל הצלה בדיעבד גדול, שלנצח נצחים הוא יזכה לעולם הבא, ויקרא נתלה בחברו, שהיא דרגה מאוד נמוכה. אבל לכל הפחות, בזה הקדוש ברוך הוא יקיים את ברית אברהם. אי אפשר לכפות על אנשים לבחור בטוב, אבל אפשר לגרום להם באיזושהי דרך מסוימת, להשתייך אל הברית. אז קודם כל, הנחה ראשונה, שאף אחד לא יעשה את המערכת הזאת לכתחילה. המחל אומר מפורש, ממש ממש זה מאוד בדיעבד. גם תדיע... בואו נראה. בואו נראה. דבר ראשון מדובר פה על אנשים שאין להם בכלל חלק לעולם הבא. אתה מבין באיזה סוג אנשים מדובר. דבר שני, הוא אומר אחר כך מפורש, ונמצאת על ידי איזה הצלה מרובה. וירבו יותר הנהנים. אבל איך הוא אומר, והצריכים להתעלות בהם יהיו משועבדים להם וצריכים להם. אני לא יודע להסביר מה זה נקרא משועבדים וצריכים לעולם הבא, פירוש הדבר שזה ודאי תפלים מאוד מאוד אל אותה נשמה שתקנה אותם. מה רצית לומר משהו?
כן, לא הבנתי איך מפה, מהטקסט כתוב כאן, אנחנו מבינים שלא ניתן לבוא ולהפוך את זה לשוק, כמו שדחים.
מי שרוצה, א', עוד מעט נלמד, אם נבין לפענח את הסוגיה, נראה שזה בכלל לא תלוי במודע. הנתלה והתולה בכלל לא אמורים להכיר אחד את השני. זה בכלל לא הסכם אישי. אין דבר כזה, כי אז אתה חוזר לסוגיה של יששכר וזבולון. ועל זה הגמרא מסכת סוטה אומרת, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה בו, אז יבוזו לו. אי אפשר למכור דברים נצחיים. או שאתה תמכת, גרמת לו לקיים מצווה, סייעת, אתה מסייע לדבר מצווה, מצוין. אתה כעושה מצווה. לא סייעת, אין מערכת אחרת, אומרת הגמרא. זה לא בכלל ביני לבין מישהו אחר, אלא עוד מעט ננסה להגיד, ללמוד איך זה בדיוק עובד. ואז נבין שזה בכלל לא, אף אחד לא יכיר, בעולם הבא אולי פתאום הם יכירו שיש קשר בלתי צפוי ביניהם. בעולם הזה בכלל לא היה מודע קשר ביניהם. אז כל הנושא של התקשרות לצדיק, נושא שמי שמדבר על זה צריך להביא מקור, עליו מוטלת חובת ההוכחה. מה זה בכלל? איך מגדירים את זה ומה התועלת בדבר? אנחנו לא שמענו על זה, שמענו על מצוות עשה דאורייתא שפוסק הרמב״ם, מדבק בחכמים ותלמידיהם. אומר הרמב״ם ללמוד מתורתם ודרכי מידותם והנהגתם. כמו כל לימוד תורה, שיש שימושה של תורה. זה נקרא ידבק בחכמים ותלמידיהם, כמו שהרמב"ם בהלכות דעות מסביר, שכיוון שהאדם נתקן, לא יכול להיות בעולם באופן אישי, מטבע בריאתו הוא חלק הוא איש מדיני, אז הוא חייב מדאורייתא להיות בחברת החכמים והמשכילים. אם הוא יהיה בחברת הטיפשים, אז רואה חסילים ירוע. זה המצוות עשה דאורייתא. מעבר לכך, מעבר של השפעה סביבתית, לא שמענו מקור יהודי לנושא הזה. מי שרוצה, מי שאומר, עליו חובת ההוכחה להביא לנו. רוצה להוסיף משהו? מישהו רוצה להגיד משהו? כן.
שכתוב כל ישראל ערבים בגלל זה, הכוונה רק למקצתם, אלו שצריכים את התלות
הזאת? נראה, יש לזה הרבה השלכות לערבות ההדדית. פה הוא מדבר על השלכה אחת, בהמשך הפרק הוא ידבר על עוד, לאט לאט, יש לזה הרבה הקשרים האלה, יש לזה המון המון ביטויים.
איך יכולה להיות קיימת כזאת מערכת הרי? כי אמרנו שכדי ליצור כזאת מערכת של תלוי ונתלה או מזכה ונזכה, צריך איזשהו טריגר משפטי.
יפה.
וכמו שהרב תיאר את זה ליהודי שלא יודע, מה זה ספר
נגד ידיים?
מה זה טריגר משפטי?
יפה מאוד, קושייה עצומה.
זה הטריגר.
מה הטריגר?
שמה אתה עושה מחיים שאני לא יודע.
אז תגיד שהוא מסכן. אתה לא יכול להגיד? לא, הוא אומר, הרי לא יכול להיות שיהודי יזכה לעולם הבא בלי שיש לו צד בעניין. זו טענה מאוד יפה, טענה שאי אפשר לעקוף אותה. כי אם אפשר היה להביא יהודי לעולם הבא בלי בחירתו, בעצם כל העולם שלנו חלילה, 6,000 שנה אנחנו מצטערים לריף. העולם שלנו בנוי על חוק אחד, חוק הבחירה, שאדם חייב להיות שלם מצד עצמו. זו שאלה מאוד יפה. שום חוק לא יוכל לעקוף את החוק הזה. אז חייבים לשלב יפה, הוא אומר, עם טריגר משפטי הוא קורא לזה, באמת, סיבה משפטית שגורמת לי להיות שייך לזכות הזאת. אז נשאל, עד רבה...
יש פיור זמנית נקרא לך.
מה?
יש פיור זמנית בעולם הזה.
מה זה?
אני צוחק, יש פיור זמנית, הבן אדם שהוא לא היה מודע לתורה במצוות.
אז תפתור אותו ותגיד, ישלחו אותו לגלגול
עושה. עושה לצדיק.
עושה חסד לאלפים, אין בעיה, הקדוש ברוך הוא לא יוותר עליו. אבל אנחנו כאן לומדים נתון חדש, שכחלק מדרכי ההצלה, הקדוש ברוך הוא קשר את עם ישראל בקשר, ואת זה אנחנו רוצים לפענח. איך הקשר ההדדי הזה גורם שאחד יוכל להציל את השני?
אבל למשל, אם אדם מוכר נעליים פשוט, הוא מכר נעליים לתלמידי חכמים. הוא עושה את זה רק בשביל עצמו. יש ביניהם איזה קשר מסוים ש...
לכאורה לא. לכאורה לא.
איזה קשר שהוא עשה...
נלך אחרי המשפט. המשפט הישר, כמו שהוא אמר יפה. בואו נתרגל. לא כדאי, אנחנו באופן רגשי, אנחנו יכולים לשמוע הרבה סיפורים יפים באופן רגשי, ולאסוף את כל עם ישראל. אבל בואו נהיה חכמים. הרגע שלנו הוא לא צד בעניין. כולנו אוהבי ישראל ורוצים שכל ישראל יקבלו חלק לעולם הבא. אבל יש, כמו שהוא אמר יפה, חוקיות מוחלטת בעולם. הקדוש ברוך הוא לא יצר את חוק הבחירה כדי להכביד עלינו, הוא יצר את חוק הבחירה כי באמת אי אפשר להתקשר בשלמות מצד עצמה בלי שהאדם שלם מצד עצמו. אז לכן לא נוכל סתם לבוא ולהגיד מילים יפות, כל ישראל יש חלק לעולם הבא. צריכים לדעת שיש לזה סדר. אז בואו, את זה אנחנו רוצים לנסות להבין. אז אנחנו כאן בבעיה, מצד אחד מבינים שכל ישראל מצד עצמם לא יוכלו לזכות לעולם הבא, הם חייבים חלקם על כל פנים לקבל את התמיכה מבחוץ על ידי מישהו אחר, מצד שני זה חייב להיות בשיתוף מעשיהם, חייב להיות שהם לא לגמרי מבחוץ, יש להם איזשהו צד, ואז נשאל אם יש לו כבר זכות, שיכנס מצד הזכות שלו, אז מה הוא צריך כבר את התמיכה מהצדיק? יש לנו פה, אז שימו לב, את הסוד הזה הרמח"ל לכאורה מגלה במסילת ישרים בסוף פרק י"ט. יש כאן אולי מישהו, הנה לפנינו, יש ברוך הוא שלח לו. באמת שזה יסוד מאוד חשוב ומאוד מחודש בשביל אנחנו צריכים ל... ואומנם, עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, והוא טובת הדור, שהנה יראו לכל חסיד שהתכוון במעשיו לטובה דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. והוא עניין הכתוב, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלה עליהם יאכלו, שכל הדור אוכל מפירותיו. וכן אמרו זיכרונם לברכה, יש בעץ, אם יש מי שמגן על דורו כעץ. אנחנו כעת מנסים לפענח את הסוד מכוח קטע במסילת ישרים סוף פרק י"ט. שם הוא מדבר על כמה חלקי מעלות חלקי החסידות. בסוף הפרק הוא אומר שחוץ מ, חוץ מהמעשים המיוחדים של החסיד, אופני המעשייה שזה אהבה ואירה וכוונת החסיד, יש עוד חלק נוסף שנקרא טובת הדור. שהחסיד חייב להיות תמיד פונה לטובת דורו. הוא אומר הרמח"ל בשתי הבחנות, לזכות אותם ולהגן עליהם. עכשיו הוא אומר כך, ותראה שזהו רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבאים. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה בלולב ומיניו, זה ויקרא רבה, יבואו אלה ויחפרו על אלה. חז"ל דורשים שארבע מינים שבלולב זה כנגד ארבע מינים של חלקי עם ישראל, ויבואו אלה ויחפרו על אלה, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולחפר עליהם. וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו, וגם בתפילתו בפועל, דהיינו שיתפלל על דורו לחפר על מי שצריך כפרה, ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריה על הדור כולו. אז לא נאריך בזה, אבל מה שחשוב פה, בסוף הוא אומר, בסוף רק הוא אומר, למה זה דומה לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בניו אהבה נאמנה, והוא דבר שהטבע יעיד עליו. זה בשביל המשל שלנו. אז מה כאן הרעיון? שימו לב שכן כמה הבחנות. הבחנה של להגן על דורו, זה נראה בהמשך הפרק, הרבה יותר קל לנו להבין. למה? להגן על דורו, יש בה עץ עם מים, יש בה צדיק אחד שמגן על דורו. כתוב אפילו, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, שמי שאומר מה אנו לן רבנן, מה מועילים לנו החכמים, לדידם שנו, לדידם תנו, הם לומדים את כל התורה לתועלת עצמם, והעולם בכלל לא מקבל שום תועלת. אומרת הגמרא, הוא נקרא אפיקורס, למה? שהוא כופר בפסוק שכתוב בתורה, ונסעתי לכל המקום בעבורם. שיש זכות שמגינה על הדור, ברגע שיש אדם צדיק, הוא מגן על כל הסביבה שלו.
זה בעולם הזה.
מה?
זה בעולם הזה?
זה קל, זה קל. יפה. יפה, יפה כמו עברה, בדיוק.
גם בעולם הזה זה כן נגיד לי בעולם הבא של רגל.
לא, אז בדיוק, כעולם הזה, לעולם יש זכות קיום, אנחנו יכולים להבין שיש עמידה, כמו שראינו למעלה, שבני הדור מגינים על אדם יחיד, שיש נגיד כמה וכך צדיקים מגינים על בני דורם.
מגשם.
מה?
מגשם.
כן, בכל דבר, זה הרבה יותר קל. בחוקי העולם הזה הרבה יותר קל לקבל כזה חוף. הבעיה שלנו זה בחוקי הנצח. כי בנצח אמרנו שכל שלמות היא שלמות בעצם, ופה לקבל שאני חלילה, לא אני, אדם אחד, אין לו חלק לעולם בא מצד עצמו, והוא זוכה לעולם בא מצד זולתו, פה אנחנו בבעיה. אז פה הרמח"ל מוסיף לנו את החלק היותר קשה, שנקרא, כן?
זה נראה לי דרון המחלקונית, יש שם פה שאלה. דרך כדי שאני מאפשר לו את ה... זה שהתיקון שלו נעשה לא מעצמו, זה דווקא עבד בשבילו. זאת אומרת, לא יצויה שהוא היה עובד לעצמו, אני לא מבין לגלגולים, היו זרקים אותו לפה עוד פעם, מרביח לעצמו, זה היה משתלם לו.
אז תסמוך על הקדוש ברוך הוא, שאם הוא יכול להתקן מצד עצמו, הוא ודאי ייתן לו עוד הזדמנות. זו ההזדמנות הסופית ביותר. אל תשכח שיש אנשים שמגיעים מהארי, הוא אומר, עושה חסד לאלפים, זה אדם שהוא משתדל. אדם שלא משתדל, לא נותנים לו יותר משלוש פעמים, שלושה פשעי ישראל וארבעה לא אשיבנו. אז בוא נגיד שבהזדמנות האחרונה מאפשרים לו, לזכות מכוח התקווה האחרונה הזאת. זה רק ריבוי הצלה, זה ודאי לא הולך התחילה כל העניין הזה. אבל בסוף אברהם אבינו צריך לקרוע לו את הצ'קים, שלהיות לך ללוקים ולזרחה אחריך, שכל זרו של אברהם לא יידח מנו נידח. אז עכשיו הוא אומר, תשמעו, זה החידוש הגדול, שלא רק מגן על דורו, אלא מזכה אותם. ואחרי זה הוא חוזר על זה עוד פעם ואומר, שיהיו חסידי ישראל, זהו רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבאים. אז איך אפשר להבין דבר כזה? איך אני יכול לזכות? אז חסר לנו עוד נתון אחד, שהרמח"ל משלים אותו בעוד מקום, תשמעו היטב, זה חידוש גדול. אומר ככה, מה זה ההגדרה של אותו חסיד? יש פה באמת מערכת הדדית מאוד עמוקה. אנחנו צריכים פה אדם שלם שיעמוד מצד המזכה, ואדם מזדכה. ופה אני מתרץ את השאלה הנפלאה ששאלתם מקודם, מה הטריגר המשפטי? חייב להיות לו למזדכה גם טריגר משפטי שיקשור אותו באמת באותה מערכת זיכוי שזיכה אותו האיש השלם. מה המערכת? אז ככה שימו, נתחיל מהאדם השלם. האדם השלם, הרמח"ל אומר בהמון מקומות, מדבר גם בחסידות וגם באיגרות, מדבר שיש אהבת השם ויש אהבת השכינה. ישנם אנשים, יש אדם, יש אנשים בערי מעלה שהם בהחלט נקראים, עובדים את השם לשמה, אבל כל כוונת, כל תכלית כוונת הפעולות שלהם, המעשים, התורה והמצוות שלהם, חזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. יש לך אדם יותר שלם מזה? יש לך אדם יותר מאשר רוצה שישיג, שהוא לא רוצה על מנת לקבל פרס? על מנת לקבל פרס אומר הזוהר בתיקונים, תיקון למד, זה מי שרוצה פרוסה. מה זה נקרא פרוסה? הוא רוצה בריאות, הוא רוצה נחת מהילדים, הוא רוצה פרנסה טובה, זה נקרא פרס. זה לא איש גרוע, אבל הוא דרגה מאוד נמוכה, הוא לא חלילה. זה בסדר. הוא ודאי, הוא גרוע באופן יחסי. אבל אתה לא יכול להגיד שהוא עובר על דין. הרמה שלו נמוכה, כמו שיש אומר רמח"ל, עירת העונש, שהיא עירת העבדים וקטנים, תפיסה מאוד מוגבלת. גם באהבה יש אהבת השכר של העולם הזה, שהיא תפיסת המון העם. רמח"ל במסילת ישרים מסווג את זה כתפיסת ההמון העם. בסדר, המון העם, יש כאלו אנשים המוניים. בשבילם זה בסדר, אבל ודאי שזה מאוד מאוד חלקי. יש אדם שכבר יודע את האמת, שכל העולם הזה עומד רק אמצעי למצב האמיתי שנקרא עולם הבא, ששם משיגים את הטוב המוחלט ולא טוב יחסי. הוא אומר, כל מה שאני פועל זה רק לחזות בנועם השם. אני רוצה רק את הטוב, ואני קרבת אלוקים לי טוב. פרק א' של מסילת ישרים ברור לו, והוא לא מתבלבל. כל בוקר מזכיר לעצמו מחדש. טוב, מצוין. אומר רמח"ל, האיש הזה הוא מצוין, אבל עדיין הוא לא הגיע לכוונה הרצויה ביותר לפני השם. מהי הכוונה היותר גדולה? הוא אומר, הכוונה המצויה בחסידים היא, כמו שאומר הרמח"ל, נקרא את הדברים בפנים, לא לקלקל את הלשון המקסימה שלו.
וגם מדרש.
זה בנוי על תיקוני זוהר, איזו חסיד המתחסד עם קונו, אבל אני לא יודע איזה מדרש אתה מתכוון.
כל מי שפועל עם אל, לא ייתן את כל ספרו.
יפה מאוד. איפה המדרש הזה? אתה זוכר? אולי זה גמרא בעבודה זרה? רגע, איפה זה כוונת החסיד? ממש הקטע הקודם. הנה. תשמעו היטב. והנה ביארנו עדיין החסידות מה שתלוי במעשה ובאופן העשייה. לבאר אתה תלוי בכוונה, וכבר ביירנו גם כן למעלה מעניין לשמה ושלא לשמה למדרגותיהם, מתכוון פרק תזיין, בעניין התארה. אמנם ודאי שמי שמתכוון בעבודתו, לתאר נפשו לפני בורו, למען תזכה לשבת את פניו בכל הישרים והחסידים, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו ולקבל הגמול אשר בעולם הבא, לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה. אני לא יכול למצוא בדופי. אכן, לא נוכל לומר גם כן שתהיה היותר טובה, כי עד שהאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. אך הכוונה האמיתית, המצויה בחסידים אשר תרחו והשתדלו להשיגה, הוא שיהיה האדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה, וזה יהיה, אחר שיתגבר באהבה אליו יתברך, ויהיה חומד ומתאבה להגדלת כבודו, ומצטער על מה שאימה, על כל מה שאימת ממנו. כי אז יעבוד עבודתו לתכלית זה, שלפחות מצידו יהיה כבודו יתברך מתגדל ויתווה, שכל שאר בני אדם יהיו כמוכם, והצטער בהתנח על מה שממעטים שאר בני אדם, וכל שכן על מה שממעט הוא עצמו בשוגג ובאון זוכר טבע. ודבר זה ביירו בתנא דאליהו, זכרו לטוב, אמרו, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, הוא מתנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, ועל כבודם של ישראל כל ימיו, הוא מתווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש, ולישועה שתצמח בקרוב, ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש מדבריו, נמצאת הלמד, שזאת היא הכוונה המעולה, שהיא רחוקה לגמרי מכל הנעת עצמו, ואינה אלא לכבודו של מקום ולקידוש שמו יתברך המתקדש בבריאותיו, בשעה שעושים רצונו. ועל דבר זה אמרו בזוהר, איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו. שימו לב לדבר נפלא, איזה הגדרה מדויקת הרמח"ל אומר לנו. מה זה נקרא כוונת החסיד? בשעה שהוא אומר, כל עבודתי מסורה לתיקון, הרמח"ל קורא לזה תיקון השכינה. בואו נתרגל, מה זה, דיברנו כבר כמה פעמים, מה זה המושג שכינה? שכינה זה בעצם המגמה האלוקית בעולם נקראת שכינה. רצון שוכני סנה. המגמה שבאה להשלים את הנבראים לנצח, כל הפעולה של שית אלפי שנין וממנה לעולם השכר ולנצח, נקראת השראת שכינתו בישראל. הרצון התכליתי שהוא חפץ בעולמו. אז עכשיו הוא אומר ככה, החסיד כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, כל כך מזדהה עם המגמה שלו, עם הכבוד שלו, שכל מגמת עבודתו היא שכבוד השם יושלם בעולם. זה נקרא חסיד. הרמח"ל קורא לזה אהבת השכינה. קורא באיגרות, הוא אומר, יש אדם שאוהב את השם, ויש אוהב השם, הכוונה היא את השלמות שלו, שתחול עליי, ויש את אהבת השכינה. אהבת השכינה, שהוא פונה לתיקון המגמה האלוקית. עכשיו שימו לב, שלא נבין לא נכון. אי אפשר להפריד את שתי הכוונות האלה, לשתי כוונות נפרדות. אני אשאל את השאלה, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה להשרות שכינתו בישראל? שעם ישראל יחזה בנועם השם ויבקר בהיכלו. זה לא שני דברים נפרדים, זה רק השאלה מה היו המניעים שלך בשעה שפעלת. ברור שבסוף החסיד הזה אי אפשר, כמו הסיפורים, אל תאמינו לסיפורים כאלה, יגידו לכם סיפורים, שצדיק אחד אמר, הקדוש ברוך אני אוהב אותך ואני לא רוצה את השכר שלך. דברים בטלים ומבוטלים, כי השכר שלו זה בעצם המגמה שלו. אל תאמינו לסיפורים כאלה.
לא, מצד הצדיק זה, יש את צד הצדיק הוא לא רוצה, זה
לא, תגיד, אבל זו באמת המגמה שלו. אני אלך למשל למה הדבר דומה. נשמע קצת כאילו תרתי דסתרי. אני אקרא למה הדבר דומה. אני הולך עכשיו לחנות צעצועים לקנות בימבה לילד שלי נניח. עוד אני כבר לנכד שלי עוד מעט. אתם בעזרת השם בקרוב לילדים שלכם. תאכלו לי גם של האחדים שלי, תאכלו לי. אז קמתי בכולם, לא רק מאחד. אחד כבר יש לי, שניים יש לי, קצת יותר. עכשיו, אני עכשיו שאני הולך וקונה את הבימבה. עכשיו, על מה אני חושב באותו רגע? ברור לי שבסוף אני גם יהנה לראות אותו משחק, וזה גם חלק מצורה הכי טבעית ונורמלית, אבל באותו רגע אני חושב, מה ישעשע אותו? מה ישמח אותו? אני שם את עצמי בצד, למה? כמי שאני אוהב, אני חושב עכשיו, בסוף יכול להיות, אפילו במשל יכול להיות, נניח שהוא לא ייהנה אם אני לא ייהנה איתו יחד, נניח כך. אבל בשעה שאני עשיתי, הלב שלי היה נתון רק לעניין שלו. זה טבע האוהבים, סמכל אומר, זה רק הגדרה בכוונת החסיד. ברור שהגדרת השלמות תהיה רק אם החסיד בסוף יחזה בנועם השם. הרי מי אמר את הפסוק לחזות בנועם השם? דוד החסיד הגדול. הוא ודאי לא חשוד שלא היה בכוונת החסיד. דוד המלך הרי לא עלה למיטה בגלל שאין מקום להעביר יעקב. כל החיים שלו שכב על הרצפה, הוא לא רצה. יש חסיד יותר גדול מדוד המלך.
שיושב... כל הספר.
כן, כל תהילים זה ספר שהוא כולו, הרמח"ל אומר מי שרוצה להיות חסיד שילמד ספר תהילים. כל מעלות החסידות מושקעים בתוך ספר תהילים. אז מה? ההגדרה היא שעם ישראל, רצונו של הקדוש, כבודו של הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל יחזה באור פניו, וכך הוא יתענג על השם. אבל בשעה שדוד המלך מניח תפילין, באותו רגע הוא חושב רק על הכבוד. באותו רגע הוא שכח בכלל מה יקרה, מה הוא עתיד לקבל, וכעת הוא אומר, אבל המגמה, כבוד השם, הוא שם את משקל כבודו בעולם על התוכנית שלו, ואני לא יכול לראות בחילול כבודו, ואני רוצה שכל הפעולות שלי ישלים.
אי אפשר לחשוב על שתיים?
כנראה שדרך האוהבים, כנראה שזה לא נותן מקום.
אפשר להגיד שכשאני מקבל את השכר,
אז כאילו אני אומר, אני מתענג על זה שהקדוש ברוך הוא עכשיו מתענג, כאילו זה... שבן אדם טוב לו בעולם, שלחזות בן אדם...
לא, 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 אמרת מילים לא כל חוקיות.
למה? אני...
אמרת מילים לא חוקיות, תסלח לי. אתה מסולח לי? אתם באים פה לקבל את הצעקות שלי, נכון? וכל מה שאני אומר זה רק דעתי הענייה, ואם אתם לא מקבלים, אז אתם ודאי צועקים, אני לא... הכל אני אומר בשם השכל הישר ומקורותינו העתיקים. אז את תתקומם, אני אומר, אני הקטן חושב שהביטוי הזה להנג את הקדוש ברוך הוא לא תקין, לא חוקי.
לא להנג, אני רוצה ש... מה מטרת הקדוש ברוך הוא אמרנו
שהוא רוצה? הוא רוצה להיטוב לנו כל הימים, עזבו אותו, הוא בלתי תלוי בזולתו.
אז אני מקבל את הטובה, אני מקבל את הטובה לא בשביל שאני אקבל את הטובה, בשביל לקדם את מגמת השם בעולם.
יפה,
להטיב לנו תמיד.
כבודו של הקדוש ברוך הוא, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו.
אז אני כן, אני כן מתענג על העולם, אני כן מקבל את טובו של הקדוש ברוך הוא.
אתה תקבל את טובו בעולם הבא, לא בעולם הזה. בשעה שאתה עובד, אתה כעת פועל באמצעים שיקרבו או את מגמתו, דהיינו, היינו מגמתו. השאלה מה אתה כיוונת? אתה תמיד פועל את המגמה האלוקית. גם היהודי שעושה מצוות שלא לשמן, הוא פועל במידה חיצונית מסוימת את המגמה, רק באש מאוד נמוכה. החסיד הגדול לא רק שהוא פועל את הדברים בעוצמה, אלא גם כוונת המניעה שהמניעים שלו, עכשיו הוא חושב רק שהקדוש ברוך הוא ישכון בהר ציון, וכבר נוכל להסיר את החרפה מהמקום הזה. הוא יודע שכל יהודי שישוב אל השם מקרב את היעד הזה רגע אחד קודם. זה מה שמעניין אותו במעשים שלו.
אז מה הטעות במשפט שהרב אמר של ה...
שברגע שאומרים שאנחנו מענגים את הקדוש ברוך
הוא... לא של העין, נכון, זה
בסדר. אני שמח שאתה מבין אותי מיד.
כן, לא מדבר על זה, אני מדבר על הרב אמר את המשפט הזה של החסיד, שהוא אומר אני לא רוצה את ה...
כן.
שום דבר לעצמי כאילו. שום דבר אני לא רוצה.
אין דבר כזה. אין דבר
כזה. ובכוונה.
שגיד כוונה. אני מכוון רק עכשיו שכבוד השם יגדל וירבה. אבל אם הוא אומר אני לא רוצה את השכר שלך, אז בעצם אני לא רוצה ששכנתך תתשרה בעולם. התארת את הסיאטרי.
זה
הרצון
של הקדוש ברוך הוא.
מה?
זה הרצון של הקדוש ברוך הוא.
כן. שלא תחשבו שאני פוליטיקאי, מדבר רק נגד מוצא מסוימת. אני אומר לכם שגם על הגאון וילנה מספרים סיפור ואני מכחיש את הסיפור הזה. אין כזה סיפור. לא, הציצים זה סיפור יפה מאוד.
לא עם הציצים.
לא עם הציצים. עם האתרוג.
שמה?
שהוא רצה, שהוא לא היה אתרוג בווילנה, והגיע איזה סוחר אתרוגים שהיה לו אתרוג יחיד מאוד יפה, והגרה, הוא עשה הסכם עם הגרה ששכר המצווה יעבור אליו. ואני אומר דברים בטלים, רואים מה נפשך. אם אותו סוחר אפשר לגאון וילנה לקיים את המצווה, אז הוא יסחר בזולון כזה, הוא זיכה אותו במצווה. ודאי שיש לו חלק לפי ערך. מעבר לכך, לוותר על המצווה, אין לאף אחד זכות, ואף אחד לא יכול לגעת במקום כזה, אם אפשר למכור מצווה. אתה נשלמת והוא נשלם בחלקו. מה שייך לעשות בזה עסקים? מה שייך להגיד פה בכלל שהגאון יוותר על שכר המצווה? איך אפשר לקיים מצווה בלי שכר? מצווה בלי שכר היא לא מצווה. כי המצווה לא נוהדה בשביל לפרנס את הקדוש ברוך הוא, היא נוהדה לטוב לנו כל הימים. אז איך אדם יכול להפריט המצווה מהשכר שלה? השכר, היינו שלמות. שקנינו, משלמותו התברך.
הסיפור לא נכון?
הסתבר שהוא לא נכון.
זה שכר מצווה מצווה.
מה?
שכר מצווה מצווה.
אמרנו כבר שסיפורים הם כולם בחזקת לא מדויקים. אנחנו מתגייסים רק לסיפורי חז"ל. אומרים רק כועסו חכמינו.
אז מה זה המושג שלכם?
מה זה?
מה זה המושג של לעשות נחת רוח ולעשות?
יפה, קושייה יפה. שואל מיד, מה זה נחת רוח להיות צורך? הקדוש ברוך הוא צריך נחת רוח מאיתנו? התשובה היא מאוד פשוטה, נחת רוח זה כמו להניח את רוחו בעולמו. תן לך דוגמה, אם אתה עכשיו חולם לבנות קוטג', אתה כמה שנים מתכנן, אדריכלים וזה, ובונה, בונה, בונה, יש לך רוח, כביכול זה רק משל. הרוח שלי, אכן רוח היא באנוש, כתוב בספר איוב. הרוח שלנו מובילה אותנו, היא הזאת שמניעה אותנו. בסוף מתי הרוח שלך תנוח? חנוכת הבאי שם אני רגע הרוח שלי נחה, זה נקרא משל לרעיון של רצון שהגיע ליד. זה נקרא כל אדם שפועל בעולם מניח את רוחו בעולמו, כביכול החפץ האלוקי שוכן בעולם מכוח מעשיו. אז גם כן אותו ביטוי נחת, מה זה נחת? זה לשון מנוחה. למה שבת נקראת מנוחה? כי מילה נרדפת לתכלית. הרמח"ל שהוא רוצה בדעת תבונות להגיד תכלית, הוא אומר והייתה מנוחתו, כך הוא אומר, מנוחה זה כמו מילה נרדפת לסוף דבר, והיא נפש, החפץ ויחולו השמיים, העולם יגיע ליד באלף השביעי, זה נקרא נחת. אז גם הקורבן מניח את רוחו בעולמו.
זה כל דבר, למה דווקא?
נכון.
אז מה, למה דווקא בביקורת?
יפה, יפה.
כל רצון האלוקי לכאורה
הוא... נכון, תמיד אנחנו מדברים על נחת, עושה נחת רוח ליוצרו. הגמרא אומרת את זה על אשרי מי שמה, לא בתורה, עושה נחת רוח ליוצרו. אבל ברור שבפסוקים באמת זה כתוב עם מיוחד בענייני הקורבנות, כי עבודת הקורבנות היא עבודה מאוד מרכזית בתיקון העולם. זה בעצם לקחת את כל החומר של העולם ולתת לו להיות כלי לרצון האלוקי. עבודת הקורבן זה נקרא להקריב, לקרב את הענפים אל השורש. כל עבודת התפילה היא נקראת קרוב השם לכל קוריו. כל מקום שאנחנו לוקחים על פי סוד עבודת התפילה היא מאוד מרכזית. התורה היא זה בירד השם על הר סיני. אבל עבודת היראה והכנעה של העולם שבאה להכניע את המציאות לרצונו מלמטה למעלה, זה בעיקר קורבן ותפילה. אנחנו עובדים בשני כיוונים. אז נחזור לעניין שלנו, שימו לב. עכשיו, החסיד הזה, שהוא עכשיו כל כולו מסור למגמה, עכשיו, הוא בעצם כחלק מהמגמה שלו, הוא פונה ואומר, אני רוצה שכל ישראל יושלמו בתיקון. כואב לו שיש יהודי שאין לו תיקון. זה בדיוק מה שהרמח"ל אומר, הוא רוצה לתקן שכל בני דורו כולם לזכות אותם ולהגן עליהם. הוא רוצה שכל ישראל, כואב לו שיש עדיין יהודי, אני לא יכול לראות את עצמי מתוקן, גם אם אפשר היה להפריד את נשמות ישראל, זה בלתי אפשרי גם לכולנו, אבל גם אם אפשר היה להפריד את נשמות ישראל וכאילו ליצור מסלולים יחידניים, החסיד לא היה רוצה את זה. למה הוא אומר, אם אני לא מגיע לעולם הבא, אם אני מגיע לעולם הבא בלי כל בזרו של אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא קשר את בריתו איתה, אז איזה כבוד השם מחולל בעולם, אני לא רוצה. אני רוצה שכל ישראל יתוקנו. אז הוא אומר, אני מוסר את כל מעשיי לתיקון השכינה. כל מעשיי, בעצם מה זה? זה לא אמירה. זה בעצם אמירה עם תוכן. אמירה שבעצם הוא הגיע לכוונה כזאת שבאמת מגמת מעשיו היא לתיקון השכינה. למען אשר כבוד השם יגדל וירבה. עכשיו ברגע, הוא מצידו, זה אדם אחד שלם, שבאמת זה נדיר. רבים שהרמח"ל בישיבה שלו בפדובה, כל בוקר היו צריכים כולם למסור את כל מה שיעשו היום לתיקון השכינה. אני תאר לעצמי שזה לא היה חתימה לחוזה, אלא זה היה עם הרבה הרבה רקע ולימוד של בעל המסילת ישרים שלהתחנך לאורו, אז ודאי, והיה סך הכל בגיל 20. תראו לכם איזה רוח הוא נתן לתלמידים שלו, אבל כבר בגיל 19 כבר קיבל גילויים מהאבות, אז אתם מבינים שזה לא, שזה איזה אדם מדובר. אז בכל אופן אדם כזה, אז הוא יכול היה לתבוע מהתלמידים שלו, אנחנו כל מעשינו רק לתיקון השכינה. זה מצד, עכשיו שימו לב, וכאן אנחנו באים עכשיו לשאלה, איך השם אנחנו שוכחת, איך השם?
תיקון השכינה זה לא ביטור?
דניאל? מה?
תיקון השכינה זה לא ביטור על
הסתם? לא, 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 אין דבר כזה. כי השכינה תישאר רק אם אתה תתענג על השם. אי אפשר לנתק את זה.
השכינה זה קדוש ברוך הוא בעולם.
דהיינו, מגמתו נשלמת בעולמו. מתי היא תשתלם? באלף השביעי, שאז תתענג על השם. אם יהודי אחד לא יגיע לזה, אז העולם לא נשלם.
זה סיפור אחד, זה כאילו...
זה אין סיפור אחר, זה סיפור אחד.
אני מתבלבל, כי זה מה זה יעזור? זה באלף השביעי, הכל
הסבב? זה, אין, זה הכל מערכת אחת. זה הכל קורה הרגע. למה זה לא מתגלה הרגע? כי יש לנו עיכובים של תיקון חטא אדם הראשון. אבל למעשה הרגע אתה כבר בעצם בפוטנציאל מתענג על השם. רק אתה לא יכול לחוות את זה בינתיים כי אתה בתוך תהליך העבודה. אין דבר בעולם, למדנו למעלה, אין שכר על. יש אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלה להם יאכלו. אתה תנו לה מפרי ידיה. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת את מה שטרח. אז ביום שישי עומדים הסלטים. למה לא אוכלים? בגלל שהשבת עוד לא נכנסה בעיה טכנית, אבל האוכל כבר מוכן, השולחן ערוך, היום כבר השולחן שלך ערוך. אם לא תופסים את זה ככה, אנחנו לא הבנו, רבותיי צריכים ללמוד, הרמח"ל...
אנחנו צמודים לדבר הזה של מה, מה עם בעיטה?
נו, מה הבעיה שלך עם החישנה?
אתה רוצה להגיד שרק עד אלף השביעי.
הרי ברור שהחישנה צריך, בין העיטה ובין בחישנה צריך להיות עד האלף השביעי.
זה לא יגיע
באלף השביעי. זה ימות משיח בן דוד, שזה טרום האלף השביעי. אתה מתבלבל בין עולם הבא לבין ימות משיח בן דוד, זה שני ערכים לגמרי שונים. אנחנו היום בימות משיח בן יוסף, אנחנו מחכים לימות משיח בן דוד.
כשהרמח"ל מקדים לתלמידיו הקדושים,
מה
זה? לקירוב הקטנים
ובליאת... אז שני שלבים. ברגע שהעולם, אני כבר אשלים את דבריי, ברגע שהעולם יעלה על המסלול התיקון של חזון הנביאים, עלינו על מסלול, כבר הרמח"ל קורא לזה ערב שבת, זה כבר נכנסת כבר לצפצוף, נכנסת כבר לקדם שבת, אבל השבת עצמה צריכים עדיין להגיע לשלב, עוד שלב נוסף. הגמרא אומרת שיט אל פשנינה ואלמה, ואחר כך יש יום השבת, יום שכולו שבת ומנוחה לחיה עולמית. אנחנו, אז בתוך מערכת העבודה של שיט אל פשנין, החסיד אכפת לו שהעולם נמצא בחילול השם, כי העולם שלנו גם תנאי עבודה יכולים להיות כמו זמן שלמה המלך, או כמו זמן תוקף הגלות. אנחנו ברוך השם כבר עלינו על שלב א' של ימות משיח בן יוסף כבר למעלה מ-200 שנים. שעם ישראל יוצא משיח, שאלת מקודם, שאלת מה המשמעות של ימות משיח בן יוסף, שאלת? כן, כן. חז"ל אומרים לנו יציאה משעבוד מלכויות. זהו.
בן דוד?
זה כבר כל יהודי הנביאים. כל מה שהבטיחו הנביאים. חזרת הנבואה, מקדשי, מפגשי בתוכם לעולם, ובילה מוות לנצח. כל מה שהבטיחו הנביאים זה שלב הסופי של האלף השישי שלנו. איך זה אלף השביעי? זה כבר עולם הבא.
אפשר להקדים את האלף השביעי, נכון?
לא, לא.
לכאורה לא. תכאורה לו, אני לא רוצה להגיד דברים בלי, כי הדברים צריכים, במקום, אנחנו מדברים על דברים שמדברים על באופן כולל. אז אדם הראשון יכול היה להקדים את השבת. האם אנחנו גם נוכל? אינני יודע להגיד, שאלה יפה. אבל בכל אופן, יש לנו כאן תנאי, זה לא נקרא תנאי שכר, זה נקרא תנאי קידוש השם בתוך מערכת העבודה, ויש לנו תנאי עולם שכר שנקרא עולם הבא. גם כשיבוא משיח בן דוד עדיין לא נקבל את אז תתענג על השם. כי זה נאמר רק אם תשיג משבת רגליך. זה רק באלף השביעי יהיה אז תתענג על השם. עדיין יהיה מצב ביניים כזה שיהיה לזה ודאי העבודה מתמעטת והבחירה מתמעטת וממילא גם השלמויות מתרבות. העם שכולו נביאים. ברור שהמצב יהיה לגמרי לגמרי אחר מאשר, אבל עדיין זה לא מצב השכר.
משיח בן דוד יכול לקנות בעזרת השם כל רגע.
בדיוק.
וזה לא עולם הבא.
זה לא עולם הבא. זהו. עכשיו החסיד מבקש גם ציפית לישוע, וגם שכל ישראל יכינו, יהיו מספיק מוכנים להגיע לשלב הסופי של עולם הבא. כי מה יהיה לנו עם ציפית לישוע, עם דור שכולו חייב? מה נבוא וכל עם ישראל יישאר בחוץ ואנחנו...
משיח בן דוד
אבל
חזון
נבואה.
דור
שכולו
חייב לא יכול להיות בזמן משיח בן דוד. ואז לא נוכל
להיכנס לעולם הבא. רגע, לכן, חז"ל אמרו לך שמשיח בן דוד יבוא בדור שכולו חייב. עכשיו, אז מה, יעלה על הדעת? הקדוש ברוך הוא דואג. מעמיד להם מלך קשה כמן ומרזירן למוטב, בין השאר. וגם התוכנית שאנחנו לומדים היום בין השאר היא באה לתקן את אותם אחרונים שלא יוכלו להיכנס מכוח חסידי ישראל המעטים שמזכים אותם. יש לה הרבה הרבה תורות, עוד מעט בהמשך נראה עוד כמה תוכניות בהנהגה, איך גורמים להרבות ההצלה. אבל בסוף כולם יקבלו...
ההצלה זה קצה ימין כזה?
בדיוק. ההצלה היא שלרגע הגאולה יגיעו כל נשמות ישראל מוכנים לכל הפחות לדרגה המינימלית של עולם הבא.
זאת אומרת, המגדון כזה...
מה זה?
נשמע לי קצת המגדון.
מה זה מגדון? אתה רוצה? מחכים אותי?
זה קצת איזה...
מאמין. שמה, שמה?
זה אמין, זה משל עצרנו, שיבוא יום וכאילו יגול רשם.
אבל עוד פעם.
שזה תהליך תיקון
שהוא... אבל אנחנו לומדים פה בספר הכי, 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 הכי חוקי שיכול להיות והכי, הכי הגיוני. הוא מסביר לך איך הקדוש ברוך הוא תכנן את עולמו בשילוב שיתף רחמים בדין, שיתוף שתי הנהגות ההיסטוריות של שם הוויה ושם אלוקים, שבשילוב שניהם העולם ישראל יזכו באמת, אלא כל אחד לפי דרגתו. אבל כולם בסוף יזכו להגיע למינימום הדרגה הנצרכת להיכנס לעולם הבא.
אמרנו שלא אמרת. שהגיע לנו איזה דדליין כזה, זה מה שאמרת.
הדדליין הוא ודאי, זה אני, השם ביתה אחישנה, זה הדדליין. יש קו אדום של האלף שלנו. אני לא יודע אם זה היום או מחר, אבל יש קו אדום בזמן הקרוב ביותר, שיותר העולם לא יכול יותר לנסוע במציאות הנוכחית הזאת. זהו, כל אחד מרגיש שזה עניין של אני לא רוצה לנחש, להיות מחשב קיצים, אבל כל אחד יודע שזה...
שמה יקרה?
שהעולם עובר ממצב משיח בן יוסף למצב משיח בן דוד. זה ממצב של עולם כמנהגו נוהג, ואין בין עולם הזה לעולם הבא לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות בלבד, שהגרא אומר שזה ימות משיח בן יוסף, לבין כל מה שנתנבו הנביאים לא נתנבו אלא לימות המשיח, שזה ימות משיח בן דוד. שתי אמרות בחזל, הגרא אומר, אחת דיברה על ימות משיח בן דוד יוסף, ואחת יוסף כבר אנחנו בסופם כבר. זהו, אנחנו כבר בסופם. אנחנו כבר, עם ישראל יצא משיבוד מלכויות כבר, זהו, הקידוש השם הגדול הזה כבר נעשה.
העולם הבא זה אלף השביעי?
כן.
אנחנו כבר בסוף השישי.
מה זה סוף? נשאר לנו עוד 210 שנים, ושם בתוך הפרק הזה צריכים להתקיים כל יהודי הנביאים. מתי? האם זה 210 או 211?
עוד 211 שנה זהו, זה כאילו לא אומר.
זה איך שלא יהיה, זה ברור כשמש.
בג 6,000.
כן. זה לא בג. לא יודע מילה לא עזית ההפך מבג, אבל זה בדיוק ההפך מבג.
כן. דיברנו בעצם על כל החסיד וכמונתו. באמת הקישור של... קישור של
הנקלה. טוב, רגע, עכשיו השאלה של דניאל. רק תנו לי רק לסיים, ואז נשמע את השאלה, אם יש שאלות נוספות. עכשיו, שימו לב, עכשיו תדקדקו עכשיו בלשון הרמח"ל ותראו איך שהוא כותב. עוד פעם, אני קורא משפט ותראו. שלא יוחלט הדבר שרק מי שיגיע בכוח שלו עצמו אל השלמות, יהיה מן הנמנים בקיבוץ בני העולם הבא, אלא גם מי שכבר יגיעו מעשיו. שבהתעלותו באחר זכאי ממנו יוכל להנות בשלמות, הנה ייכנס בכלל ההוא.
יגיעו מעשיו. יש לו משהו.
יפה, יש לו, בדיוק, שומע דניאל, יש לו טריגר משפטי, יגיעו מעשיו, שיש לו זכות להתעלות בחסיד הזה. איזה זכות מדובר שאלנו? הרי ממה נפשר? אם יש לו זכות שיזכה לעולם הבא מכוח עצמו.
לא צריך אותו.
יפה, תשמעו אגרה, גילה לנו את זה באדרת אליהו פרשת וזאת הברכה. גילה את זה בסוד של כמה משפטים נפלאים. אני חושב שהרבה הרבה מכתבי הרב קוק בנויים על היסודות שאנחנו מדברים עכשיו, ואנחנו פשוט מבססים את זה. הוא אמר כך, הוא אמר, עם ישראל מקביל לארבע חלקי הלולב, המינים שבלולב. הוא אומר, כתוב בספר ישעיה, בנבואה בפרק ממדלת, כתוב, הוא אומר שבאחרית הימים, בימות המשיח, עם ישראל יתחלק לארבע חלוקות. שמוע איזה, מי יזכה? יש את החלוקה החמישית שהם כבר... מחוץ לתמונה. תשמעו את ה... אומר כך, זה יאמר, כך כתוב בספר ישעיה, זה יאמר להשם אני. וזה יכתוב ידו להשם. וזה יקרא בשם יעקב ובשם ישראל יחנה. ארבע חלוקות.
זה פסוק זה?
סוף פרק ממדלת כמדומן. זה יאמר להשם אני, אומר הגרא, זה החסיד. מה זה? אין ביטוי יותר מופלא להדם, זה יאמר להשם אני. חתם קבע. להשם אני. אני שלו. כל כולי מסור לכבוד שלו. זה נקרא, זה יאמר להשם אני. זה יקרא בשם יעקב אומר הגרא, זה בעלי תורה, אנשים שעוסקים בתורה, אבל לא כל כך לשם שמיים. לכן הוא אומר, איפה שלא כתוב שם השם בפסוק, כוונה היא שהשם שמיים שם חלוש. עושה דבר, יעקב הוא אומר, זה בחינת התורה, תפארת, אבל וזה יקרא בשם יעקב. הוא נרחז חזק בעסק התורה, אבל החלק הפנימי לא כל כך משובח. החלוקה השלישית, וזה יכתוב ידו להשם, זה יהודים שהם לא כל כך בעלי תורה, אבל היא באה מאוד לשמיים. תאורי לב, באמת מוסרים, ובאמת בעלי מצוות, בעלי חסדים, ובאמת עושים את זה לשם שמיים, אבל הם לא בעלי תורה. נניח... יותר, בלבטים צריך להגדיר אותם, יש בלבטים שהם תורניים לגמרי. אולי עוד מעט, חלקם יהיו בחלוקה הרביעית, חלקם בחלוקה השלישית. בחלוקה הרביעית הוא אומר, תשמעו, הוא אומר, המינימום שבמינימום בשם ישראל יחנה. כל יהודי שגאה ביהדות שלו. הוא אומר, אני ישראל. בשם ישראל יחנה. מגדירים יהודי, מי אתה? 99% לא יגידו אני ישראלי, יגידו יהודי. גם ישראלי הוא מתכוון כנראה ליהודי. אבל אף אחד לא יגיד אני כנעני כמובן, כן? חוץ מכמה חבר'ה מטורפים. הוא אומר, אני יהודי, בשם ישראל יחנה. ואומר, אני מביא את הגרם, מביא את הגמרא מסכת מגילה, כל הכופר בשם עבודה זרה נקרא יהודי. אומר, אני בשבילי, רוב ישראל הקשרים לא מוכנים אפילו להיכנס, היום הרבה אנשים לא יודעים מה שהם עושים, רוב ישראל הקשרים, הישרי לב אפילו, שהמאה ארצות גמורים, לא יודעים אפילו כלום, לא ייכנסו, בדור הקודם ודאי זה היה, הם לא נכנסים לכנסייה, לא נכנסים לבית עבודה זרה, היום פשוט מבורות הם לא מבינים את הקשרים, לא מבינים שיש פה בכלל בעיה. אבל יש להם כבוד ישראל, כבוד יהודי, לא כבוד ישראלי, כבוד יהודי.
מסורתי אולי?
אפילו לא. אתה תתפלל, לא, 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 כולנו נתפלל. הרבה פחות. זה לא יאומן. אספר לכם בסיפור, אני הבאתי, אני אספר לכם בסיפור הזה, אני אספר עם סיפורים כפולים, אבל רק למעין העניין. ישבתי עם אדם אחד שהוא היה מציק לביתו שחזרה בתשובה. איש אחד בחובת כזה, אדם מבוגר, מכפר גלעדי, לא מהאנשים המסורתיים, הפשוטים, העממיים, דבר ממלך הארץ. אז הוא, אמרתי לבת, תגידי לו, אני רוצה לפגוש אותו. אז נפגשנו במלון פה, המלך שלמה, בא עם מכונית מפוארת, וישב ככה, יצא ככה, בחובת. אמרתי לו, שמעתי שאתה אדם חכם, אני רוצה לשמוע את דעותיך. אז הוא אומר, לדעתי, לא האלוהים ברא את האדם, אלא האדם ברא את אלוהים. כזה דבר חוכמה, כזה עומק גדול, כזאת ציטוט כל כך, אמרתי לו, מאוד מרשים מהאמירה הזאת, אבל עכשיו יש לי בשבילך קצת אתגרים, הבאתי איתי רק ספר קטן של קורן, של תנ"ך, אמרתי לו, יש לי לאתגר אותך בכמה דברים, הוא הסתכל על הספר, הוא תראה, אני יהודי מאוד גאה, הספר הזה מאוד יקר לי, אבל לפני מאה זה היסודי, אני לא פתחתי אותו, אני מנצל, אני חייב לעשות שיעורי בית לשאלות שלך. אתה יודע לעשות שיעורי בית. חזר הפגישה השנייה, אמרתי לו, תראה, אתה מבוגר מדי לעשות שינויים, אל תציק לבת שלך, זה הזכות שתהיה לך, הוא הסכים. אז תראו, האיש הזה פטפט, קשקש קשקושי, מה שהחברה אמרו לו במועדון, מה שבלבל את המוח, בכלל הוא מחובר לקשקושים האלה, זה סתם דברים שצריכים להגיד בשעה ששואלים, ככה מדברים. מה באמת הוא היה? יהודי גאה, שהספר הזה מאוד יקר לו ומחובר להיסטוריה, ולא, הוא באמת, אולי, אני בטוח שהיהודי הזה בשביל להמיר את דתו היה מוכן למות. יש, אז יש, פשוט יש פה איזה מבחן עמוק מאוד, שזה באמת המבחן ברור האחרון בדור האחרון. וזה מה שהזוהר התכוון שהוא אומר שבדור האחרון הברור יהיה בין עמי הארץ טובים לבין ערב רב. ערב רב הכוונה היא שאנשים שמתכחשים לגאווה היהודית שלהם, לקשר היהודי שלהם. לא אכפת לי איך היהדות שלך מתבטא. עם ברית מילה, בלי ברית מילה, יכול להיות שאתה מבולבל, מישהו בלבל אותך ואמר לך איזשהו מחקר אחרון שזה מצייר את התינוק. לא אכפת לי איך התקשורת עובדת. אבל יש מבחנים שרק הקדוש ברוך הוא יודע לבחון מי עדיין נקשר בעם שלו, באומה שלו. כן.
זה לא דבר שהוא
בעצם? בטח בעצם. אבל יש לאדם... לא, הפירוש בעצם, זה בעצם, אבל יש לאדם, לצערנו, בחירה, והקדוש ברוך הוא רק ישפוט את האדם, אנחנו לא באים לשפוט.
זה לא בסדר נתון לבחירה.
בטח שיש בחירה, למה לא?
לא, יש בחירה, אבל לא
כל יש אדם, יש קליפה שנקראת, כמו שיש קליפת אדום וישמעאל, יש קליפה רעה כזאת שנקראת ערב רב, שיש ליהודי אפשרות, והתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם עד כדי כך, לאבד את הזהות שלו, את הקשר שלו לאומה שלו. זה דבר מאוד חמור. היה לי פעם שני סיפורים. היה לי פעם אחת, בחור אחד, שהוא שלח אליי, בחור אחד, ככה נראה כמו כבשה. הוא אומר, הוא פגש איזה גויה פופולניה, הגיעה תיירת, רוצה להתחתן איתה. אז אמרו לו, לפני שאתה עושה את זה, טוב, עכשיו אמרתי לו, תראה, אני לא חושב שאני אוכל לשכנע אותך, ומה פתאום שתשכנע ממני, מה יש לך? אני אומר לך דבר אחד, המעשה הזה, לפי היהדות, מנתק אותך מעם ישראל לנצח. זה אתה צריך לדעת. אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. אבל את המידע הזה אני חייב למסור לך את זה. זה יהיה עוול, את המידע הזה לא תדע. מה הוא עושה אחר כך אני לא יודע. אבל מקביל, אני רק עוד סיפור זה, שהייתי בפתח תקווה ילד, היה לנו מקולת, איש, נראה לי בולגרי, נראה לי שלא ידע, אני לא יודע אם הוא ידע בכלל, אני לא יודע ממש, כלום, 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 בור ועם הארץ. יום אחד הוא מספר שהוא הולך להתחתן, ובקרוב החתונה שלו, אחרי זה התבטלה החתונה. אמרתי לו, מה קרה? כמו לפני החתונה, היא גילתה לי שהיא נוצריה ורוצה שאני אמיר ידעתי. אמרתי לו, מה שלי אני אתן בשבילך? אדם ערב חתונה, תבינו, זה... על הרגע ניתק. רק תבינו, יש מבחן עמוק מאוד שאנחנו לא יודעים לבחון אותו. אני רק אומר את הכללים. זה מה שהרמב״ם אומר בהלכות תשובה, הפרוש מדרכי ציבור אומר. אינו מצטער בצערם, אינו שמח בשמחתם. יש איזה קשר לבבי לעם ישראל. אתם יודעים שהתובע במשפט, איך קראו לו היהודי שם ברוסיה, מסכן, איך קראו לו, נו?
נו? רודולף קרמסקי.
לא, לא, המשפט הידוע שהיה שהאשים אותו ברצח, נו? לפני 100 שנה ברוסיה. נו, היה המשפט דרייפוס הידוע, אבל היה משפט... לא, זה הרבה יותר מוכר, זה בשנות ה-50. היה... בייליס, מנדל בייליס. יהודי בערבות רוסיה, באיזה כפר נידח, והיה שם חבורת מפיונרים שהרגו אחד הרג שם ילד, והחליטו לי זה ושמו, היה בסדר, יהודי פועל פשוט. כל העולם היהודי רעש. תארו לכם, התובע, אני קראתי את זה בספר התיעודי, קראתי, התובע הנוצרי במשפט אומר לשופט, תגיד לי אדוני השופט, אם היה קורה כזה סיפור לאיזה אדם נוצרי פה ברוסיה, מי שיודע מזה? אתה לא מבין שזה קשר בינלאומי כאן לשבש את המשפט? כל היהדות העולמית מתגייסת בשביל יהודי אחד עלום שם. מה זה? טלפליין. זה לא יאומן הדבר הזה. ברגע מרגישים בצער הדדי, מרגישים אני ערב. יש פה ערבות הדדית. הדבר הזה מופלא. כל אחד שיודע, מי כמוכם יודע אם הגעתם או לא הגעתם לראות את התופעה המופלאה של ההתגייסות שיש כאן בארץ. ספרו לי חברים, זה משהו מדהים. זה אנשים שלא היינו נותנים עליהם חצי גרוש. לא בערך המוסרי שלהם ולא ביהדות שלהם. אבל המסירות שברגע הגיע לבחן, לעזוב את הכל ולתת את כל החיים שלהם למען עם ישראל, הדבר הזה זה משהו שאין לו אח ורע בעולם. כמו שקרה, ראיתם בצרפת, רגע לכם דוגמה. אני אומר לכם שהיה עצוב לי לראות שבספר של הרצוג, אני קראתי ספר שלו על מלחמת יום הכיפורים, אז הוא כותב בסוף הערכה סופית, מה סוד ההצלחה, איך הצלחנו אחרי יומיים, זה לא יומיים מה שקרה שם. טוב, אתם חושבים, שהנס, כולם אומרים, הנס הגדול זה היה ששת הימים, הנס היותר גדול, הפלא הכי גדול זה היה יום הכיפורי. יומיים מהתקפה ממש פתאומית, בלי שום אפס מוכנות, ולבלום שני צבאות אדירים מוכנים והכל בהטייה נוראה, ולהפוך להתקפה אחרי יומיים. זה לא יומן הדבר הזה, זה פשוט נס שאין לו אח ורע בו. אז מה הוא כותב בספר שלו? איך אני זכר במילים שלו, הישראליות, הוא כותב, הנשיא הרצוג, יש לו ספר, הוא היה פרשן צבאי, אז הוא כותב ספר עם גיבורים, אז הוא כותב, איך קוראים לזה, יש כזה מילה ישראלית, לא, שמוצאים בכל, יש כזה מילה ישראלית, מה קורה שאני נמצא במצוקה ואני... לא, מוצא לי רעיון איך להתמודד, איך קוראים לזה, יש לזה מילה. לא, ראש, לא, אבל... מה קורה לזה? לא מיומנות, מילה כמו מיומנות, מילה...
אסטרטגיה?
לא, שאתה שולף מיד יפה, האלתור הישראלי. זה הסוד של ההצלחה של יום הכיפורים, האלתור הישראלי. למה נזכרתי בזה? למה היה... מה זה?
במקום
לכתוב מי לסמושה, אתה בלתור בסדר. כן. רציתי לספר לכם משהו מדהים שרציתי, חשבתי, שכחתי כבר מרוב, קפצתי לנושא אחר, אז רציתי להביא הוכחה מה הדבר המדהים הזה של קשר יהודי, זה לא דברים... אז אמרתי, בצרפת היה פיגוע. בצרפת היה פיגוע. תראו מה זה. מ-300 אנשים בערך נדבחו שם, בתוך מקום סגור, ולקח להם הרבה הרבה זמן, נדמה לי, אני לא זוכר בדיוק, אבל פרק זמן של נצח במושגים האלה, שהספיקו פשוט להוציא שם להורג אחד אחרי השני. פה בארץ, שתי דקות היה העסק נגמר. אל תגידו אילתור, זה פשוט התמסרות, זה פשוט שני בחורים פשוטים מהרחוב היו נכנסים לשם במסירות נפש, מסכנים את החיים שלהם, הם פשוט פחדו להיכנס, זה הכל. אין בכלל את המושג הזה, בכלל של הדדיות, המושג הזה של באמת, זה משהו עמוק שנמצא בעם ישראל, דבר מאוד מאוד ייחודי. אז הדבר הזה הוא באמת, זה מבחן עמוק מאוד שיש לעם ישראל, באמת שדרה מאוד חזקה. עכשיו שימו לב, היהודי הזה, שהוא נקשר בכלל ישראל, בכלליות ישראל, אז החסיד הזה שמסר את כל מצוותיו לתיקון כנסת ישראל, יכול לאסוף אותו לאותו מקום, מכוח הערבות ההדדית. חייב להיות פה הדדיות. החסיד מצד תיקון עם ישראל, והאיש הזה להיאחז בכנסת ישראל. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מ... זה מה שהוא הבטיח. כלומר, על אברהם אבינו הבטחתי אנשים שעדיין מחזיקים בברית שלי, מחזיקים בבריתי. אם הוא עדיין שייך אל האומה, הוא נשאל. בדיוק. אבל הזכות הזאת לא יכולה להכניס אותו לעולם הבא. יש לו את הזכות הזאת שהיא מאפשרת לו להאחז, להתעלות במי שגדול ממנו.
שהוא לא חושב על זה, עכשיו אני רוצה להתעלות בצדיק.
כן. לא, זה בכלל לא קשור. אין כאן שום הסכמים. הוא בכלל לא אמור לדעת מזה בכלל.
אז מה החלק שלו בדין?
שהוא נאחז בעם ישראל. יש לו זכות בעצם, אני שייך אל האומה. אתה שייך אל האומה, אז יש אנשים חסידים שמזכים את כנסת ישראל. הם יכולים למסור את השלמויות שלהם לזכות את עם ישראל. יש כאן מערכת הדדית של הצלה. רק אגיד לכם שזו גמרה בעצם מפורשת במסכת כתובות. הגמרה שם אומרת שריש לקיש אמר לרבי יוחנן שעמי הארץ לא קמים לתחיית המתים. אמר לו בהתחלה פסוק ראשון, אז הוא אומר לו, לא ניחלה למראי עובדי, זאת אומרת ככה, לא נוח לקדוש ברוך הוא שתגיד דברים כאלה. אמר לו, מה אני אעשה? מקרא אני דורש לי פסוק בספר ישעיה, כי טל אורות עליך, מי שיש בו טל תורה או תורה מחיה, ומי שאין בו טל תורה אין תורה. הוא ראה שהוא מצטער, אמר לו ריש לקיש, הוצאתי להם תקנה מן התורה, שנאמר, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, וכפשר להידבק בשכינה, אלא העושה פרמקטיה לתלמיד חכם וכולו וכולו. בגמרה שם, לפי פירוש הגר"א מבואר, הנושא הוא לא רק מי שמגיע ליששכר וזבולון. ההבנה הפשוטה, זוכרים מצד ישכר וזבולון? אני אומר, מי שצריך ישכר וזבולון כבר לא צריך להתעלות, לא צריך את העולם הבא, הוא כבר נדבק באור התורה. הראיה הכי גדולה, הגמרא מסכת ברכות אומרת, נשים במאי זכיין, שהן שולחות את בעליהם לתורה, ואת בניהם התלמוד תורה, שואל הגאון מווילנה באמרי נועם שם, מה זה נשים במאי זכיין? אין להם מצוות, הם לא בירכו בבוקר ברכת המזון, והם לא התפללו. אומר, צריך אבל טל תורה. מצווה יש להם, אבל לעולם הבא צריך גם טל תורה. זה מה שהגמרא מביא את הגמרא מסכת כתובות. אומרת הגמרא, יש להם טל תורה. הם שותפות לתורת בעליהם ובניהם. או, מה? טל תורה זה ערך מיוחד. אור התורה. אדם זקוק גם לאור התורה. שייכות לתורה. אז אני חוזר ואני אומר, אז אם כן מה צריך שעמי ארצות? זה לא ישכר וזבולון, הכוונה היא שהם רואים את עצמם תפלים לעם ישראל. מי שרואה שלעם ישראל יש ארבע מילים שבלולה, ואני שייך אל המערכת הזאת. אני עדיין רואה בתורה ערך. אני רואה בעם ישראל זה משהו שמייצג פה משהו מוחלט. הוא שייך. זה נקרא תפלות. והראיה שכשרבי יוחנן רצה לדחות את ריש לקיש, אז בהתחלה הוא אומר לו, מביא, שכחתי את הפסוק, הוא אומר לו, הפסוק ההוא מדבר על מי שמודה בעבודת כוכבים. התחייה שלו הייתה, כמו שהגר"א אמר, ביחס לה, שהוא ניתק את עצמו מעם ישראל, כך הוא ניסה, אז הוא דחה אותו מהפסוק הזה, עד שבסוף הם הגיעו להסכמה. איפה שיש את התקנה, לכן קורא לזה תקנה מן התורה. אם יש לו זכות, הוא לא צריך תקנה מן התורה, אלא זה המקור, מצאתי להם תקנה של הזכות להתעלות בזולתם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.